סדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן. שוב לילה טוב למאזינים, אנחנו בשעה השנייה, סדר רביעי כאן בקול חי, פנחס בינדר הטכנאי, נתי שולמן בהפקה. מספר הטלפון באולפן הוא 03-593-93, ויש לנו גם מייל לתוכנית הזו, וזה מייל שמאוד קל לזכור ולשלוח אליו הודעות למי שאין לו גישה לאתר קול חי או אין לו וואטסאפ ובכל זאת הוא רוצה לכתוב לנו, יכול לכתוב למייל S כמו סדר, S, האות S באנגלית, ואז ברצף את הטלפון של קול חי, 03-593-93, strudel@gmail.com. S03-593-93, strudel@gmail.com, ניתן לשלוח לשם כל דבר שקשור לתוכנית, ואנחנו נשתדל מדי פעם גם לקרוא הודעות ולהתייחס לכולם בעזרת השם. רב זפרני, בוא נפתח עם קצת מאזינים אחרי הקדמה הזו שנתנו, והתחלנו לגעת קצת בנושא גניבת דעת, והבאנו כמובן את המקור לעניין מפרשת השבוע, שבני ישראל ומשה רבינו לכאורה עושים איזו הונאה על הגב של פרעה וגונבים את דעתו ואומרים לו אנחנו יוצאים רק לשלושה ימים, והוא הבין שהם מתכוונים לחזור. והבאנו גם את הגמרא במסכת חולין שמתארת לנו שבמקום שבו אנשים רגילים להסתובב וללכת, שני המוראים הולכים ומקבלים את פניו של רב שהגיע למקום, והוא בטוח שהם באו במיוחד בשבילו. האם הם צריכים להגיד לו סליחה, אנחנו במקרה טיילנו כאן, או שיחשוב מה אכפת לנו? אז מהגמרה שם ברור שאנחנו מבינים שאם זה מקום שבמילא הרבה אנשים מסתובבים ולא ברור שהם באו במיוחד, אז לא צריך להגיד לו. אבל אם למשל הוא היה מגיע לאיזה דרך נידחת באיזה מקום שאף אחד לא מסתובב, ושם הם היו, הוא היה פוגש אותם, ברור שהם באו פה במיוחד. ואם הם באמת לא באו לשם במיוחד, הם חייבים לומר לו, כי הוא ודאי יחשוב שהם באו לכאן במיוחד. אז הבאנו דוגמאות מבתי חולים נידחים, בתי חולים קרובים, אולם אירועים בבני ברק, אולם אירועים בדימונה. מתי צריך להגיד, מתי לא צריך להגיד. לא באת לדימונה כי היה לך פה איזה סידורים, אתה באת לחתונה שלי. הוא בשקט אומר, אם הוא היה יודע שבאתי פה בדיוק היום לקנות דירה, ובמקרה נזכרתי שיש פה את החתונה שלו, אז אמרתי, מה, אני אקפוץ? בדימונה אתה צריך להגיד לו, אדוני, לא באתי במיוחד, במקרה גם יש לי פה דירה, אז קפצתי לכאן. אבל אם זה בבני ברק ובאת לסידורים אחרים וקפצת על הדרך לחתונה, אתה לא צריך להגיד, כי באמת זה מקום, אנשים באים, ירושלים, בני ברק, זה לא איזה משהו חריג. אז זה כבר דבר ראשון שלמדנו בנושא, רק לא חידדנו עדיין מה זה גניבת דעת. בדיוק בשביל זה הרב זפרן איתנו, יש לנו כאן שעה לפנינו, רק נשמע בקצרה מאזינים, רק דברים משמעותיים מאזינים, קצרים.
ופה שאלנו,
כן,
מה קורה, איך יכול להיות שעם ישראל עונה את פרעה ואומר לו שהולכים רק לדרך שלושה ימים ברגע שהם חושבים לברוח לחלוטין? ופה התלבטנו בינינו, האם זה נחשב שהם מתאים אותו או שהוא איתה את עצמו?
נכון.
אני חשבתי שזה נקרא שהם איתו אותו.
מתאים אותו.
בדיוק, אמרו לו נלך דרך שלושה ימים. נכון שהם לא אמרו שהם יחזור אחרי שלושה ימים, אבל המשמעות היא, אנחנו הולכים שלושה ימים וחוזרים. אתה רואה שגם הם ישילו לו כלי כסף, כלי זהב. אתה אמרת, לא. הוא צריך להבין לבד שאם הם אסירים, ברגע שהם יכולים לברוח, הם יברחו ולא יחזרו. אז האם זה נקרא שהם מתאים אותו או לא מתאים אותו? מה אומרים המאזינים על זה?
03-593-93, אפשר לכתוב גם לוואטסאפ שמספרו 055-333-9393, או לכתוב לנו למייל S 03-593-93, strudel@gmail.com. שלום למאזין שאיתנו.
שלום, ערב טוב.
בבקשה.
דבר ראשון, יעקב אבינו, כשברח מלבן, עד כי לא יגיד לו כי בורח הוא. מה פירוש? כל יום אמר לו, אני אהם בורח, היום בורח, ככה כתוב בעל שך. אם אתה רוצה להינקל מרשע, זה משהו אחר. זה מה שעם ישראל עשו במצרים, היו צריכים לברוח מפה, מה זהו הרשע הזה, ונמשיך לתת לו את האפשרות שימשיך. אנחנו צריכים לברוח ממנו ולעשות כל הפעולות לברוח ממנו, זה דבר אחד.
כן.
כן?
כן.
דבר שני, בפעולה של גונב דעת הבריות, זה דווקא תלוי אם אני עושה פעולה לגנוב דעת הבריות. פעולה להתפלל 18 יותר מדי. אפילו לומר שמדין גונב דעת הבריות זה יהיה מותר. האם מותר פתאום לעשות 18 הרבה?
למה לא?
אין לזה דבר שנקרא, לא בגלל השיתוך, זה לא נקרא מרמה, זה נקרא תפילה, תגיד לי. תפילה צריך להיות אמת.
הוא אומר, למה לא? כבר במילא אנחנו במלחמה. אני כבר במילא רוצה לכוון היום כמו שצריך בתפילה. אז אני עכשיו מתפלל כמו בימים נוראים. אני אומר, אדון הכל, היה הווה ויהיה. תקיפו בה ליכולת כולם, שמשגיח לנו בהשגחה פרטית. עוד פעם חוזר על זה, אלוקי אברהם, שהשגיח לאברהם בהשגחה פרטית, בזכות מידת החסד של אברהם. ועובר הזמן, מה הלחץ? כולם כבר סיימו מזמן, עלינו לשבח, הוא עדיין בכלל בבל המלשינים.
הפוך, זה הזדמנות שהוא בירך כמו, הוא התפלל כמו שצריך.
מה? מה?
אפשר לראות את זה חיובי.
היום הוא שמע על האסון 21 חללים.
לא, ברור שהוא עשה את זה בגלל אותו אחד, אבל בסופו של דבר הוא עשה פה דבר חיובי. מה יש בזה? למה אתה רואה את זה כדבר שלילי מהבחינה הזאת?
טוב,
אוקיי, שמענו. אפשר עוד להתפלפל פה הרבה. כן, הרב זפרן, אני רוצה לומר משהו. אתה רוצה לגבי פרו?
כן, רציתי רק להעיר, אתה אמרת רבי יעקב אמר?
כן, לא, אומר שלי יעקב אבינו.
לא, אבל איך קוראים למאזין? מה שמו?
לא ציין.
יצחק. אני אומר, רבי יצחק, אתה צריך להגיד שהסיבה שהוא עשו את כל זה כדי לצאת ממצרים. וכי בגלל זה הם עשו את מה שהם עשו כדי לצאת ממצרים? מה, זה עזר להם משהו? הם אמרו נלכה נדרך 3 ימים, זה עזר? מישהו הלך בגלל זה? מישהו שחרר אותם בגלל זה? או שהיה צריך להביא 10 מכות בשביל זה?
בסדר, אבל כשאתה עושה את הפעולות...
זאת אומרת, שהם תפסו אותו בגרון, חנקו אותו עד שהוא הסכים, עד שהוא זרק אותם. אז אם אתה כבר תופס אותו בגרון, תפוס אותו עד הסוף. למה לעשות פולישטיק?
אז תגיד לו שאתה הולך לגמרי. כן. אוקיי, רבי יצחק, תודה רבה. מאזין הבא בקצרה. אייל, כן, בבקשה. אייל איתנו? כנראה התייאש כבר. אז בואו נפנה לשלומו. שלמה?
כן.
שלום לך, בכבוד.
שלום וברכה. אני רציתי להגיד משהו שהוא בעצם איפכה מסתבא קצת מהטענה שאתם טענתם. אני אתחיל קודם כל מהסיפור עם הבית חולים. מה שסיפרתם עם הבית חולים, בעצם יש, ככל שבעצם המקרה הוא יותר חריג שהוא יקרה, אז בעצם יש פה פחות גניבת דעת, ואני אסביר.
אתה טוען ההפך, אנחנו טוענים שככל שזה חריג, יש יותר גניבת דעת, אתה אומר ההפך.
אני טוען ההפך, זה סברה הפוכה, בגלל, אני אתחיל מזה, אני אעבור לסיפור בגמרא בחולין, ואחר כך לפרעה.
כן.
בעצם, ברגע שיש פה איפכא מסתברא, אז בעצם זה שבאו לבקר אותו, זאת אומרת, הרב הזה שבא לבקר אותו, הוא היה אמור בעצם לשאול את השאלה, להציף את השאלה הזאת, מה, באת במיוחד בשבילי? באת במיוחד בשבילי? זאת אומרת, אם הוא מגדיר את השאלה הזאת, והוא אומר לו, רגע, כן, רגע, זה אתה ממש גניבת דעת.
קודם כל, אתה אומר פה חידוש מאוד אדיר. אתה אומר שגניבת דעת תלויה בשואל. שואל או לא שואל? היא בכלל לא תלויה במעשה שאני עושה. גניבת דעת לא תלויה בי. יכול להיות שאני גונב דעת, רק הוא החליט לשאול.
נכון, לא, היא תלויה בי ברגע שהוא היה מחויב, אם הוא לא היה מחויב לשאול, אז יכול להיות
שיש לי לבדה. מה זה מחויב? מחייב אותו לשאול? הוא ברור לו שהוא לא מבקר אותו.
לא, לא חייב אותו לשאול במובן שהוא חייב, במובן שבעצם...
לא, רק שנייה, אני צריך להתווכח על הסברה הזאת. אי אפשר לתת פה סברה לשיעורים. אני אסביר לך למה. כי המאושפז הזה בבית חולים, יש שני סוגי אנשים. יש אחד שבטוח שכל מי שבא במיוחד בשבילו מאמריקה, כל העולם מגיע לו, ובוודאי שכולם יבואו, והוא מחכה לכולם שיבואו, וזה הטיפוס. והוא לא שואל, וברור שבאו במיוחד בשבילו. ויש בן אדם שלא מאמין שמישהו, אף שאח שלו אפילו יבוא לבקר אותו, וכל אחד שבא הוא מעריך אותו, והוא שואל אותו, באת במיוחד, וואו, היה לך קשה, וכו'. שני טיפוסים שונים. אתה בא ואומר, רבותיי, גניבת דעת, זה תלוי בסוגי האנשים. האדם הראשון, הסוג, סגנון כזה בן אדם שהוא לא שואל, זה בעיה שלו, פה אין גניבת דעת. סגנון אופי אחר של בן אדם, יש גניבת דעת. היעלה על הדעת שגניבת דעת תלויה בין ראובן לשמעון?
לא, לא בגלל שהוא לא שאל, אז לכן זה גניבת דעת, אבל בעצם, ברגע שהוא רואה כזה דבר, שאדם מגיע
והוא לא אמור, הוא טיפוס שבטוח שמגיעים לכבודו, כן, למה לא? יש אנשים כאלה. לא עלה בדעתו שהוא בא לעוד משהו. זה הטיפוס, מה נעשה? אז הוא לא שאל, יש לו חובה לשאול? מה, יש לו איזה חובה?
לא, אין לו חובה לשאול, אבל אני לא גנבתי את דעתו, זה הכוונה.
אבל אם אתה בבני ברק, אז אתה יכול להיות שלא גנבת את דעתו, כי במקרה היית שתי דקות מכאן, אבל אם הבית חולים נמצא בפוריה, בטבריה, ואתה בכלל ירושלמי, והוא רואה אותך בבית חולים, הוא יוצא מגדרו, באת עד לכאן לבקר אותי, מה זה, לא יאומן, אני מעריך אותך עד מאוד, הוא לא שואל ולא עונה, הוא ברור לו שבאת בשבילו, האם אתה חייב לעצור אותו, להגיד לו, לא, 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 הרב.
אני חושב שהתוצאה היא יכולת שהיא גנבת דעת, אבל אני לא גנבתי דעתו. זאת אומרת, אם הוא היה אמור יותר להבין שיכולת אולי זה לא קרה.
אוקיי, אז איך אתה מסביר את הגמרא בחולין?
עכשיו, הגמרא בחולין, בעצם זה הוויכוח שלהם היה. זה בעצם הוויכוח שלהם היה. האם שהם יצאו מירושלים לכיוונו, האם הוא היה אמור לשאול כזאת שאלה? האם זה בעצם דבר שהוא טבעי, שבעצם אנשים מגיעים בכזאת צורה, או לא בצורה כזאת? ועל זה הם התווכחו. האם זה נקרא גניבת דעת פה?
טוב,
הרב שלמה. זה בעצם הסיפור עם פרו. וזה בעצם עם פרו. ברגע שהם אומרים לו שלושה ימים אנחנו...
רב חיים, מה אתה אומר על מה שרב שלמה טוען כאן?
אני אומר, אני מציע לפתוח את השולחן ערוך בחושם משפט, סימן ריש כף חץ, סעיבה. אומר השולחן ערוך, אם הוא דבר דיבי ללעשו כהדעתי, זאת אומרת שהוא היה אמור לעלות על הדעת, שאינו עושה בשבילו, אני עושה דבר, והוא לא אמור לחשוב שאני עושה את זה בשבילו. והוא מטעה עצמו, שסובר שעושה בשבילו לכבודו, הוא חושב לבד, רגע, למה הוא נמצא בו בבית חולים?
הוא בא לבקר אותי.
כן, אז כגון שפגע בחברו בדרך וסבור זה שיצא לקראתו לכבודו, אין צריך להודיעו. זאת אומרת, השולחן ערוך אומר דברים ברורים.
מפורש.
שהכל תלוי אם אותו תלוי... בן אדם שנגנב דעתו היה אמור לעלות את זה על הדעת או לא אמור לעלות על הדעת. ולכן אומר הרבה, והכל תלוי אם זה דבר לא הגיוני, פתאום בן אדם מגיע לדימונה, אז מה אני אמור לחשוב? שלמה הגעת? אז אני, זה נקרא לגנוב את דעתי, אתה צריך להגיד לי שאתה הגעת, לא בגללי.
ואי אפשר לומר שזה תלוי בין אופי לאופי של בן אדם. יש אחד כזה, אחד כזה, אחד כזה. צריך להיות כלל ברור, חותך ברור. ולכן הכלל הוא לא תלוי
בסיטואציה.
בדיוק. לכן הכלל לא תלוי באופי של הבן אדם, אלא הכלל הוא תלוי בסיטואציה, במיקום, בשעה, בזמן. לפעמים גם לבקר מישהו בארבע בבוקר. זה אפילו שזה מקום קרוב, זה חריג. הכל תלוי בסיטואציה. אם עשית כאן, האם נראה לעין משהו חריג שעשית, אתה צריך להודיעו, אדוני, לא עשיתי את זה בשבילך. תודה רבה לך. יש לנו עוד מאזינים, נסיים עם המאזינים, נכון? יש עוד הרבה, אבל אנחנו רוצים גם ללמוד קצת, מה יהיה? אז עוד מעט, אנחנו מאזינים שעל הקו, אנחנו נחזור לכם עוד כמה דקות, אנחנו רוצים להתקדם, כי חסר לי פה את המהות, רב חיים. מה זה גניבה? מה אני גונב?
אולי נפתור רגע את העניין של
הפרו,
מה קורה עם פרו? השאלה הזאת שואל רבנו האור החיים הקדוש.
כן.
והוא אומר כך, עדיין צריך לתת לב, סוף כל סוף, למה יצב השם דברים שאינם מהמוסר לגנוב דעתם? בין בהליכה, בין בהשלת חפציהם. זאת אומרת, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותם, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם, לגנוב דעתם? אומר האור החיים יסוד גדול. אולי נגע בזה המאזין הראשון קצת. הוא אומר ככה, הם היו צריכים לשלם להם, הרי הם עובדים שם 210 שנים. צריך לשלם שכר שכיר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא גניבה, הם צריכים לשלם להם. איך אני מוציא מהם את הכסף? בא אליהם עם סיפור כזה, ואז הם משילים את החפצים, ואז הם לא מחזירים, וזהו. אנחנו נספר להם שרק...
וזה בעצם השכר.
עכשיו, השאלה היא, למה כל הסיפור הזה?
למה הגלגול הזה?
היפלא מהשם דבר, הוא יכול לעלות שם את היאור.
למכת חושך, לקחו להם את הכל.
בדיוק, נגמר, ומעלים עליהם את היאור, ומציפים עליהם את הכל, ונגמר הסיפור, למה צריך לסחוב אותם עד ים סוף? אומר האור החיים יסוד גדול. כי זה אנחנו נקרא בפרשה הבאה, בפרשת יתרו, כי בדבר אשר זדו עליהם, הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה. מה עשו אותם מצרים? באו אליהם בפרח, בפרח. אמרו להם, חבר'ה, בואו...
אתם הונתם אותנו מידה כנגד מידה. אגב, כל מצרים היה שם, הכל כמעט מידה כנגד מידה. אנחנו רואים בקריאת, בפרשה הקרובה עכשיו, בקריאת ים סוף, זה חטף בים ככה, והוא... זה צללו כעופרת, ואלה כל אחד לפי מידתו. זה היה רשע יותר, רשע פחות, הכל מידה כנגד מידה. גם זה אומר האור החיים, היה מידה כנגד מידה. ופה חשוב,
אז מה מידה כנגד מידה? בגלל שהם
עונו את עם ישראל,
אמרו להם בוא תעבדו,
קיבלו בחזרה עונה,
קיבלו כסף, קיבלו זכר, ובסוף העבידו אותם. אז גם פה באים אליהם כאילו, בוא אנחנו רק משילים, בסוף הבחינו אותם, שימים אותם בתוך הים. אז סגרנו את העניין
שלנו,
אבל אני רואה שאתה מאוד מוטרד, וכולנו מוטרדים.
זה יעזור להרבה מאזינים שנמצאים גם על הקו.
מה קורה פה? מה היסוד? אז אני חושב שדבר, השאלה הזאת שאני עכשיו אציג בפניך, היא תבהר לנו את העניין. ניגש אליי יהודי גבאי לפני 3 שבועות, אני חושב, הוא אמר לי ככה, הוא אמר, תשמע, עשינו אבות ובנים, והכרזנו שהולך להיות פרסים גדולים במאות שקלים, התמלה כל הבית כנסת, מה מבסוט, שמח, ברוך השם, יש פה רעש של...
כל התורה.
יפה, פתאום הוא רואה שמגיע אבא של ילד, האבא הזה כבר גרוש 2 שנים, מאז הגירושין הוא לא למד עם הבן שלו,
אף פעם,
2 שנים. מתרגש אותו אחראי על אבות ובנים, הוא אומר, אני חייב לעשות פה מעשה. הוא אומר, אני חייב שהוא יזכה בפרס. איך אני עושה את
זה? אז אנחנו הבאנו גם בשעה הקודמת דוגמה מאוד דומה. מלמד שעושה הגרלה בכיתה, אותו רעיון, רק הוא רוצה לעודד איזה ילד שסוף סוף השבוע באמת זה... השתתף יפה, ויש פה הבדל בין שני הסיפורים.
בדיוק. אז זה קצת שונה.
אז לא, חשוב לחדד בסיפור שאתה מביא עם אבות ובנים,
נכון.
שיש פרסים של מאות שקלים, נכון?
הוא אמר שיש פרסים של מאות שקלים.
לא אמר כמה ולמה ואיך.
הוא רוצה שאותו ילד יזכה. אז מה הוא עושה? הוא אמר, יש 3 פרסים. אין בעיה. הגרלה ראשונה, עשה הגרלה פיקטיבית. דיבר עם הגבאי, וביחד סידרו את העניין.
הוא זכה.
בדיוק. אבל יש עוד 2 פרסים. עכשיו, פתאום, הוא הולך החוצה, והוא חושב, רגע, אולי אסור לי לעשות דבר כזה. הוא בא לשאול אותי. אמרתי לו, קודם כל, דבר ראשון, יכול להיות שזה גניבה ממש. למה זה גניבה ממש? זה עושק, יותר נכון.
כי עשקת מהשאר את האופציה שלהם לזכות.
בדיוק. הם באו שעה שלמה ללמוד למה, מה השכר שלהם? יש הגרלה בסוף. זאת אומרת, בסוף לא היה להם הגרלה. אז אמרתי לו, קודם כל, מה היה כתוב במודעה? הוא אומר לי, במודעה כתוב שיהיה פרסים במאות שקלים. היה פרסים במאות שקלים.
ויש כאלה גם שזכו בהם? נכון. עוד אחרים שזכו?
רק הפרס הראשון לא. אמרתי לו, אתה כתבת שיש 3 הגרלות? הוא אמר, לא, יהיה רק 2. לא כתבתי כמה יהיה. אז בסוף היה 2. אז מה נשאר לנו פה? גניבה דעת.
כן.
כי הם חושבים...
כי הם היו בטוחים שהוא זכה.
הם חושבים עכשיו שיש הגרלה.
כן. ובאמת אין הגרלה.
אז גנבתי את דעתם, האם זה מותר או אסור?
יפה.
יפה. שאלה חזקה, חיפשתי, ומצאתי דבר נפלא של הרב זילברשטיין. אני יכול לשאול שאלה אבל, או שזה יסבך?
אני חושב שרק אחרי שנגיע להגדרה מה זה גניבה דעת...
פה זה ייתן לנו את ההגדרה.
אז מצוין.
אבל פה זה ייתן לנו את ההגדרה. הרב זילברשטיין אומר ששאלו אותו, הוא אומר, יש בחור, שתי בחורים בישיבה, בחור מצוין, בא אליו החבר שלו, אמר לו, תשמע, יש לי הצעה מדהימה בשבילך, שכנה שלי, בחורה כלילת המעלות, לומד בסמינר מצוין, הכל, האבא, נותנים הכל.
100 על 100.
מצוין. אבל אני לא יכול להציע את זה, אני בחור צעיר. אני מציע לך, תברר, ותחפש לך שטחן.
תחפש מישהו שיציע.
יפה.
הוא מחפש.
הבחור אומר, אתה יודע מה ההצעה הזאת נראית לי? הלך, בדק אותו, וזה, התברר שהוא רוצה. עכשיו הוא אומר, רגע, למי אני אגש? לאיזה שטחן אני אציע? מה אני צריך את הכאב ראש הזה? הבחור הזה הוא חברמן, והוא יודע לחכות טוב.
החיקויים.
החיקויים שלו בנים. יפה. אז הוא מתקשר.
מתקשר לאבא של הבחורה, אמר שלום, מדבר הראשי ו... שלום עליכם, יש לי שידוך, וואה, חבל על הזמן. מי זה הבחור? נותן לו את כל הפרטים, כמובן גומר על עצמו את העלל.
תבררו.
והנחתו מעיד על יסתו.
אני אחזור לכם עוד יומיים.
כן.
חוזר אחרי יומיים, אומרים, זה נשמע לנו מצוין.
יוצאים פגישות, מתחתנים, מתארסים.
באירוסין.
אלו יומן.
באירוסין מגיע אותו אבא של הקלה, ואומר לך...
איפה השטחן? מה זה השטחן מגיע?
אתם מכירים אותו? לא יודע, לא דיבר איתי, לא ראיתי אותו. הוא אומר, כן, בטח, הוא לידינו בישיבה, הוא גר לידינו. הוא אומר, תשמע, תעשה לי טובה, אני אתן לך פה את $1,000, תעביר לו. תעביר לו את הכסף.
דמי שטחנות.
יפה.
פה יש כבר כסף.
כן. אז בוא נניח רגע לכסף בצד.
כן.
אבל, מה עושה אותו בחור? גנב את דעתו.
של המשודח.
של המשודח. כאילו הוא שטחן. האם מותר לעשות או אסור לעשות?
מצד שני, סליחה, הוא באמת היה שטחן. זה שזה, זה, הוא עשה את העבודה.
נכון, אבל מה חשבו? שהוא איזה ראש ישיבה גדול.
מה אכפת לי?
יפה. אומר זילברשטיין את מה שאתה אומר. הוא אומר, גניבת דעת, אם תעיין בכל המקרים של השולחן ערוך, ופה מה אנחנו מגיעים לעניין.
זה הנקודה.
גניבת דעת...
אני אומר למאזינים עכשיו להאזין, זה היסוד, ועם זה אנחנו הולכים הביתה. זה ההסבר היחיד מה זה גניבת דעת, וכל מקרה ומקרה וכל ציור וציור שיהיה לכם בראש, נבחן אותו על פי המשוואה הזאת ונדע, גניבת דעת או לא גניבת דעת? מה המשוואה אומרת?
מה הבעיה בגניבת דעת? ברגע שאני עכשיו אומר לך, אבי, בוא תקפוץ אליי לבית, שב, ניתן לך לשתות משהו, תאכל, ואני יודע שאתה לא תסכים, אבל אני אומר לך, בוא, תאכל, תשתה, בוא,
כדאי לך.
משכנע אותך, תבוא.
אני אין מצב, לא.
יפה, ואני נותן לך הרגשה טובה. אז מה? אז אני גונב את דעתך, למה? כי אתה אומר, וואו, איך הוא הזמין אותי יפה? אני צריך גם להזמין אותו. אז אתה מכיר לי טובה.
אני רוצה להוסיף על זה.
זה הבעיה. אבל אם לא יוצא מזה כלום, אני לא מרמה אותך. אני לא מכיר לך טובה. אין לזה ש... בדרך כלל זה לא, תמיד...
אז רגע, בוא נחדד את זה למאזינינו כדי שיבינו מה מדובר כאן. אני מזמין את הרב זעפרני אליי הביתה, והוא יסרב. אני יודע שהוא יסרב, הוא לא יבוא לשום ארוחה ולא כלום. הכל טוב יפה. אז אני אומר לו, תקשיב, הכנתי לך יין ב-2,000 שקל. בשרים שלא ראתה עין. סעודת מלכים, אתה חייב לבוא. אני אומר לך, זה סעודה שעלתה לי, זה 2,000 שקל, לפחות. כדאי לך לבוא. עכשיו, למה אני אומר את הסכומים האלה? כי הרב זעפרני עכשיו בטוח שאני בשביל לא מוכן להשקיע בסעודה 2,000 שקל. ואני יודע שהוא יסרב, אני באמת לא השקעתי אגורה, אין שום סעודה, אין כלום, לא קניתי יין ולא בשר, כי אני יודע שהוא יסרב. אבל נטעתי בראשו מחשבה שאיתה הוא הולך הביתה, שאני מוכן להשקיע למענו 2,000 שקל לארוחה. ומחר שהוא יעשה ארוחה ויזמין אותי, הוא יגיד, זה לא סטנדרטים, אני צריך להשקיע 2,000 שקל. שהוא עשה ארוחה בשבילי, הוא השקיע 2,000 שקל, זה שלא הלכתי, זה בעיה שלי. אופה, יש לנו פה כבר ערך. אדם שמגיע לדימונה לבקר בבית חולים מישהו, והוא בא לשם במקרה כי הוא קנה שם דירה, זה יום עבודה. יום עבודה עולה 5,000 שקל לבן אדם הזה. הוא עורך דין בכיר, וזמנים, ונסיעות.
גם אם לא, גם אם זה סתם בן אדם פשוט,
גם אם זה 50 שקל,
עצם זה שאתה טרחת בשבילי,
יש לזה שווי מסוים. עכשיו מחר הוא מתחייב להחזיר לו, להשיב לו טובה כגמולו. הוא בא עד אליי לדימון על הבית חולים לבקר אותי, עכשיו הוא, אני חייב בשבילו להוציא, לעשות הכל. אדוני, אבל הוא לא בא במיוחד בשבילך, הוא לא השקיע בשבילך אגורה, הוא השקיע בשבילך 2 דקות. זה גניבת דעת. גניבת דעת זה במקום שאני גונב לשני בדעה שלו איזשהו ערך מסוים. אותו דבר אם אני נותן לך משקה מתנה בפורים, אני נותן לך משלוח מנות עם וויסקי, שמי שרואה את, את הוויסקי הזה, אני לא אגיד פה שמות, אבל יש שמות של בקבוקים שעולים בלי עין הרע 3,000 ומעלה. פש, וואו, בוא הנה, הוא השקיעה, חבל על הזמן. אחרי זה מתגלה לו, לזה שנתן את הוויסקי, שכל הארגז הזה שהיה אצלו בבית בכלל זה משקאות מזויפים. האם הוא צריך לרוץ להודיע להוא שהוא נתן לו, תקשיב, זה מזויף, זה עולה 10 שקל? או שמה אכפת לי שיחשוב שנתתי לו 3,000 שקל? התשובה היא, זה גניבת דעת. כי הוא מחר צריך לתת לך משלוח מנות בחזרה, או לתת לך משהו בחזרה. והוא אומר, מה הערך שהוא נתן לי? הוא נתן לי 3,000 שקל, אני חייב לו. וזה באמת לא, הוא נתת לו 10 שקלים. מה, למה זה שונה? כי בזמן שנתת את זה, הוא היה בטוח שזה באמת שווה 3,000 שקל. הוא עוד לא ידע שזה מזויף. רק אחרי הנתינה הוא ידע שזה מזויף. אז זה שונה. אבל אם הוא ידע לפני, זה ממש כמו לתת שטרות מזויפים. זה משהו אחר. אבל גניבת דעת, זה האם אני גורם לשני לחשוב שמהרגע הוא חייב לי בחזרה שווי של משהו, שיש לו ערך.
ואני רוצה להפשיט את זה, כי זה יכול להיות בכל מקרה.
כן.
גם אם בן אדם פשוט, עכשיו אתה עשית לו משהו, מרגיש טוב. ואז מה קורה? אתה מגיע בפסח לשטוף את האוטו, ואומרים לך, השכנים לא כל כך רוצים שתשטוף את האוטו מהצינור של הבניין. אבל אותו שכן, בתוך הלב שלו, הוא אפילו לא יודע שזה בגלל זה. זה תת הכרתי. הוא אומר, תשמע, הבן אדם הזה עשה בשבילי הכל. מה שאתה רוצה? קח צינור, חופשי, תשטוף. אני אתן לך מים משלי. למה כל זה קרה? בגלל שהוא חושב שהגיע אליו לדימונה. זאת אומרת, כמעט תמיד, בכל גניבת דעת, יהיה פה איזה גניבה כלשהי. זה האיסור של גניבת דעת. רק המקרה הכי...
וממילא, אם הוא מגיע לחתונה בבני ברק, אז הבן אדם לא מעלה בדעתו באמת שהוא השקיע פה עכשיו איזו השקעה מטורפת בשביל לבוא לחתונה הזאת.
ואם כן, בעיה שלו.
אז בעיה שלו. זה לא נתון לבין אחד השני, זה נתון לפי הסיטואציה. זאת לא סיטואציה חריגה, זאת לא סיטואציה שאני בשבילה עכשיו, אם מחר הוא יחתן בחיפה, אז אני לא חייב לבוא אליו. אליי הוא בא, כי זה בבני ברק. אני לא אשא בשבילו לחיפה. אם הוא היה מחתן גם בבני ברק, גם הייתי מגיע. זה דעת בני אדם.
נחזור לגבאים.
כל הדמו...
כן, קודם כל עם השטחן. עם השטחן, מה שקורה, אותו בחור שעכשיו מספר שהוא ראש ישיבה והוא מתקשר להציע את הבחור. מה המשמעות של זה? אין לזה שום משמעות. אם הבחור הוא טוב, אז מה נפקא מינה? הוא לא רימה כלום, לא רוויח כלום. לכן אומר הרב זירבשטיין שלדעתו אין בזה גניבת דעת, הוא נשאר בצרכים.
ולכן אם גם מישהו עשה חיקוי של ראש הממשלה והתקשר לזה שר ואמר לו תודה רבה לבריאות, שיהנה. לא גנבתי לו שום דבר, אולי לא יודע, אני לא יודע מה הניואנסים בין ראש הממשלה לשר, אם הוא יהיה חייב לו בתמורה לטלפון הזה איזה משהו, איזה מחר הוא לא יפרוש מהקואליציה או שהוא יצביע בעד איזה חוק. הוא אומר, תשמע, ביבי התקשר אליי בלילה, אז אני חייב לו, אני לא מדבר על זה. במקרה שבאמת אין איזה טובת הנאה ממול, רק לעשות טוב לבן אדם.
אני רוצה לגלות לך שאת הדבר הזה היה עושה אהרון הכהן הרי. הוא היה הולך מאחד לשני.
נכון, מוכר.
אומר לו, בדיוק, זה בדיוק מה שהוא עושה, עושה גניבת דעת. אומר לו, תשמע, פלוני כמה מצטער שהוא רב איתך, הוא כך רוצה להשלים איתך. הוא סיפר לי, זה בדיוק גניבת דעת, אבל זה הפוך, זה מצוין.
אבל לא, אי אפשר ללמוד מאהרון הכהן, כי שמה מפני השלום מותר לשנות.
כן.
זה לשקר. לא,
אבל אם אני מקרב ביניהם,
כן, לא, זה משהו, אז זה מפני השלום, הטענה, העניין, הנקודה אצל אהרון, זה לא גניבת דעת,
נכון,
זה איך הוא שיקר, פלוני לא פגע,
לא, גם זה הגניבת דעת, אומר, מפני השלום זה לא דומה,
זה לא דומה, זה חריג, זה חריג, אנחנו מדברים סתם בעניינים רגילים, שאין פה שלום, או יש פה כל מיני עניינים אחרים. עכשיו, האם מותר לאותו בחור,
עם הגבאים, גם אותו דבר, זה מה שאמרתי לאותו גבאי, שכיוון שאותו פרס, הוא מה שהוא פרסם בסך הכל שיהיה פרסים במאות שקלים, והוא לא אמר כמה הגרלות יהיו, אז בעצם הוא לא רימה אותו בשום דבר, הוא לא רימה את הילדים, מה סך הכל, הוא גנב את דעתם שעכשיו הם חושבים שיש הגרלה, והגרלה הזאת היא הגרלה פיקטיבית. בסדר, הוא לא הרוויח פה שום דבר, הוא לא עשה כלום לעצמו, לא רימה אותם בשום דבר, אין לזה שום משמעות,
ועדיין לא היה הגרלה ועוד אחרים זכו.
יפה, אבל אם עכשיו אותו מלמד, כמו שאתה אמרת,
זה פרס אחד,
והוא בא ועושה הגרלה, ובאמת הוא גורם למישהו אחר שיזכה, זו בעיה.
למה? כי גרעת מכל השאר את הזכות שהיה להם לזכות. היה להם, כל אחד היה לו פה 5% או 2% לזכות, לקחת לו את זה.
לפעמים יכול להיות עושק.
עושק, כן, שזה סיפור אחר.
שאתה בעצם לא עושים את מה שמגיע להם.
יפה, ולכן אותו בחור שמתנדנד ב-18 חצי שעה, אופה, פה יכול להיות בעיה. למה? שתי צדדים אני נותן כאן. צד אחד, אולי השידוך הזה יצא לפועל רק בזכות המשחק הזה. אתה לא באמת כזה. גרמת פה למשודח לחשוב עליך שאתה איזה מתפלל ביום כיפור כל יום, בזמן שאתה לא כזה, זה אתה גורם לו למקח טעות, אתה גורם לו לעשות משהו שהוא לא חשב לעשות. אם הוא סתם היה רואה אותך מתפלל שתי דקות, אולי הוא לא היה מתקדם עם זה, עוד איזה בחור, אבל אחרי כזאת תפילה הוא לא יכל להתעלם מזה. או צד אחר שאני אומר, אדוני, מה, סליחה, אני לא מתפלל ככה כל יום. במקרה שהוא הגיע, נכון, אני מדי פעם גם ביום כיפור אני גם מתפלל חצי שעה, מה? יש מקרים שזה, סליחה, זה בעיה שלו, שיבוא כל יום לבדוק, מה, על בסיס זה הוא לקח, זה כבר בעיה שלו. אם על בסיס זה שהוא רואה 18, הוא כבר החליט להתקדם עם שידוך, סליחה. זה הבעיה של המשודח הזה, המחותן הזה, לא ככה עושים שידוכים. מבררים, לא באים רואים 18 וזה.
זה לפי מה שלמדנו.
שני צדדים.
לפי מה שלמדנו, לכאורה זה לא שייך. כי הוא לא היה אמור לעלות על הדעת שהבן אדם הזה עכשיו...
חריג.
חריג, בדיוק. אז לכן, אם, כמו שאמרת, אם התפילה הזאת היא תפילה רגילה אצלו, בסדר. אז לפעמים כן, לפעמים לא נורא.
עוד חידוד קטן.
לפעמים כן, לפעמים לא, זה גם טוב.
בדיוק, עוד חידוד קטן. אם התפילה הזאת היא דומה לרגיל שלו, יכול להיות שהוא קצת תאריך, בשלוש, בארבע דקות.
לא משהו משמעותי.
לא משהו משמעותי. לא משהו מאוד מאוד חריג ומשמעותי, אין בעיה.
יותר מזה, הם יושבים בבית המדרש ומדברים, ופתאום אומרים לו, תשמע, יש מישהו מאחורה, אבא של איזה בחורה, והוא באמת בדרך כלל לומד. עכשיו במקרה הוא דיבר. אז אין לזה באמת משמעות.
נכון.
אם זה באמת...
זה בדרך כלל, זה הגדרה.
זה הדין.
הגדרה היא מה הנורמל. האם כמה חרגת מאוד מאוד מהנורמל? להגיע לדימונה זה חריגה מהנורמל. להתפלל 7 דקות במקום 5 דקות, זה לא חריגה מהנורמל. להתפלל 20 דקות במקום 5 דקות, זה חריגה. זה כבר ממש עשית פה מסכת שהצגת מצג שוו ונתת בדעתו של השני דעה אחרת, גנבת את דעתו.
מצוין, וזה מה שאומר אסמה שם בסיף קטן ח', שאם אני עכשיו רואה אותך אבי ואומר לך, אתה כבר בוא, נמצא פה
ברחוב. איפה אסמה נמצא שמאזינים ידעו?
בסימן ריש כף ח', בחושן
ריש כף ח', כן.
סעיף קטן ח', והוא אומר, אם אני יכול, אם אתה עובר לידי ברחוב, אז אני אומר לך, בוא תקפוץ אליי, בוא תשתה משהו, תאכל משהו, אני יודע שלא תבוא. אבל זה דבר של דרך, זה דבר נורמלי, כמו שאמרת. זה דבר הגיוני. אדרבה, אם אני לא אציע לו, אז הוא יתבזה, הוא יתבייש. לכן זה דבר שמותר.
מותר להעתיק במבחן או לא?
יפה. אז עכשיו, עתקת מבחן זה בוודאי דבר בעייתי.
זה לא חינוכי, זה בעייתי, יש בזה אולי ענייני שקר. אני שואל לצד גניבת דעת.
בוודאי שיש בזה גניבת דעת, כי המורה חושב שאותו בחור הוא מביא 100.
נתת בליבו של המורה שיש לו פה תלמיד מצטיין, ולא היא, ו- ולא היא. הוא אמור לדעת שיש פה תלמיד נכשל, ובגלל זה הוא אמור להתייחס אליו אחרת, לקדם אותו בצורה אחרת, להתייחס אליו אחרת. לקחת למורה והסטת אותו לתפנית אחרת, גנבת את דעתו, חד משמעית.
יש תשובה של הגאון רבי משה פיינשטיין, באגרות משה, חושן משפט חלק בית סימן למד, שהוא מדבר בדיוק על הנושא הזה, לגנוב תשובות לשאלות במבחני סיום,
כן.
והוא אומר לא רק שזה גניבה דעת, לפעמים זה גניבה ממש, כי כשאתה בא לעבוד, רוצים לדעת שאתה באמת סיימת את המבחנים כמו שצריך. יש לך, אתה מוציא דוקטורט, רוצים לדעת שאתה באמת, התעודות שלך הן נכונות. אם אתה הלכת והעתקת, אז זה לא בסדר. אז פה אני אומר,
האם מישהו היה רוצה ללכת לרופא שבמבחני רפואה שלו העתיק מזה שישב לידו? אתה מוכן שיהיה מנתח של מישהו שאתה מכיר? הוא מעולם לא באמת למד כמו שצריך, הוא ענה 100, הוא קיבל תעודה, הוא הצליח, אין, שחקן טוב, ודאי שלא. אז מה ההבדל? בגלל שמדובר במבחן במשהו אחר? זה אותו רעיון בסוף, זה אותו רעיון בסוף.
והשאלה הזאת מצוין במבחני BA. מבחני BA, הרבה פעמים, התלמידות לא אין להם כוח לעשות את זה, הן משלמות למישהו שיעשה בשבילהם את המבחן.
יעשה עבודה.
זו שאלה, כן, עבודת BA. והרבה פעמים שאלו אותי האם מותר להעתיק או אסור להעתיק. התשובה היא, בוודאי שזה אסור מהסיבה הזאת, גם גניבה דעת, גם גניבה ממש. יש איזה
הפתרון כולה, לזה, בדיוק. זה לקחת ולעשות שינויים, תוספות משלך, בדיוק. לסדר את זה
יש
מחדש.
יש כאלה שאומרים שאם אתה נותן לבן אדם אחר את העבודה, אתה נותן לו את המקורות, אתה נותן לו את הנתונים,
הוא רק מנסח,
הוא מסדר, ואתה מעורב והכל, אז אתה כאילו קשור בזה. אז זה לא נקרא שאתה גונב דעת ממש. בסדר, וגם יודעים בו, זה מה שאתה שאלת, יודעים הרבה פעמים שזה המצב.
מקובל, שזה המצב, כן.
אתה הצגת שאלה שאם יש חברות
לא, לא הגענו לשאלה הזאת, אבל בוא נשאל אותה. סמינר לבנות, כל בת מגיעה בשמונה וחצי בבוקר, צריכה לחתום שהגיעה בשמונה וחצי בבוקר, חתימה שלה. אם היא הגיעה בתשע, היא חותמת את השעה תשע
בקורסים, זה מציע בקורסים,
כן. עכשיו תלמידה בדרך כלל מגיעה בזמן, הכל, רק היום היה פקקים בדרך, מתקשרת לחברה שלה לכיתה, אומרת, תגידי, כבר הגעת? כן, את יכולה לחתום בשמי? היא אומרת, אין בעיה, רצה חותמת, רבקי הגיעה בשמונה. יופי, עכשיו הרחל הזאת, שחתמה בשמה של רבקה הזאת, היא עשתה לה טובה לחברה שלה. מה המשמעות של מי שמאחרת? שיהיה לה ציון בתעודה, שיהיה לה איזה הערה, שפעמים יש מקומות שנותנים כנס, על הרבה מאוד איחורים. היא ניצלה מכל ההערות האלה.
אז הנה, במקרה שלך אין פה גניבה ממש, כי היא באמת הייתה בשיעור.
באמת הייתה.
היא רק הגעה באיחור.
נכון.
אז היא גנבה דעת. יפה. אז לגבי הגניבה דעת הזאת, זה מאוד עדין. זה תלוי בסיטואציה. אני לא מכיר...
אותו דבר, מה שענינו מקודם. תלוי בנורמה. תלוי בנורמה. אם...
כולם יודעים,
יודעים את זה, והמורה באמת יודעת שזאת היא ככה וזאת היא ככה.
יש דברים מקובלים, בקיצור.
יפה. ויש גם תלמידות שבדרך כלל תלמידה שהיא אף פעם לא מאחרת. חריג, יום אחד, דחרה בעשר דקות ומישהי חתמה. אבל אם זה אחת שבאמת כל היום רק על זה מתבססת, היא מאחרת ורק חותמים בשמה, זה כבר, זה תלוי בסיטואציה, תלוי בפרופורציות, בנורמה. כן. יש לנו מאזינים על הקו? כן, בוא נפנה למאזין. שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, בבקשה.
ערב טוב. אני רוצה להתייחס לעניין של פרו, גנבו את דעתו של פרו. אז אני שמעתי פעם שאם אני משל עומד ברחוב, אני רואה יהודי רץ, נכנס לזה בניין, אחריו מגיע מחבל חמור, שואל אותי לאיפה הוא נכנס, אני צריך להגיד לו אלינו נכנס? ודאי שלא, נכון? עכשיו נגיד מותר שקר מפני פיקוח נפש, אבל זה נקרא שקר? אז אני שמעתי, זה לא נקרא שקר, כי שקר אמת פרושו לעשות את הדבר הנכון. הדבר הנכון כרגע זה להתאים את היהודי.
כן, זה הרב טסלר במכתב מיליאר.
זאת אומרת, זה לא שקר, אז כרגע הם צריכים לצאת ממצרים, אז הדבר הנכון הוא להגיד לפרו שיוצאים לשלושה ימים, כי אם לא, אז
אבל השאלה הייתה למה הם היו צריכים לעשות את כל זה ברגע שהם יכולים, מי לחנקתם אותו עד שהוא מודה? לא, אבל זו הייתה השאלה, זה שואל אורח חיים, עדיין צריך לתת לב, סוף כל סוף, למה יצב השם דברים שאינם מהמוסר לגנוב דעתם, בין בהליכה, בין בהשלת חפציהם? אתה יכול לעשות הכל בצורה נכונה, להגיד פרו,
אבל הייתה מטרה להביא אותו לים, הייתה מטרה להביא את פרו לים.
אז אומר אורח חיים, מה הבעיה? אפשר להציף עליהם את היאור בדבר אשר זדו עליהם, איפה הם יטבילו את הילדים, איפה הם יטביעו ביאור, תציף עליהם את היאור. למה כל זה? ולכן אומר אורח חיים שהמטרה הייתה דווקא בשביל להחזיר להם מידה כנגד מידה על מה שהם עשו. כמו שהם עשו להם פועל אשתי, גם הוא מחזיר להם באותו דבר.
יש
הכוח.
אבל זה ברור, רגע,
עוד
שנייה, זה ברור שפרעה ידע שהם תכננים לברוח, זאת אומרת הוא חשש מזה. מה זה היה? הרי איך הוא ידע שהם ברחו?
של השליחים.
שלושה ימים.
אכן.
נכון. נכון, אבל עדיין אתה רואה שהיה לו צד כן וצד לא, ואדרבה, זה האורח חיים מסביר, כמו שאמרתי בשעה הקודמת, שהוא חשב שכל הכוח של הקדוש ברוך הוא היה כנגד המצרים, אבל לא היה, הוא לא אמר להם עכשיו שהם יכולים ללכת לאיפה שהם רוצים. אמרו שלושה ימים? שלושה ימים. מעבר לשלושה ימים זה כבר לא בהשגחת השם, ולכן הוא יכול לבוא וללחם נגדם. זה חלק מהמחשבה שהייתה לו. אני רוצה להוסיף נקודה נוספת. בוא נראה אם אנחנו באמת מבינים. יש לי בחורים שאני מתעסק איתם, וסיפר לי אחד הבחורים, הוא עובד באחד החנויות בגדים, אני לא אזכיר את שמה, בירושלים, חנות הלבשה, והוא אחראי שם על המשמרת. זאת אומרת, כל ההנחות עוברים דרכו. עכשיו יש לו חבר אחר, שתיים נמצאים אצלי, והוא תמיד כל אחד שהוא פוגש, הוא אומר לו, אתה הולך לקנות שם בחנות זאת וזו. תגיד לאריה שאני שלחתי אותך, והוא יעשה לך הנחה. עכשיו בא אליי אותו אחד מנהל החנות, הוא אומר לי, תשמע, כל יום הוא שולח לי מישהו, אני לא יכול לעשות 30% הנחה לכל אחד, זה לא עובד. אז אמצתי לי דרך אחרת, אני עושה מילא לכולם, אני עושה 10%. אני אומר לו, מה, באמת אריה שלח, זה יעקב שלח אותך? אין בעיה. אני עושה הנחה...
10%, מה שהוא עושה לכולם.
לא, אבל באמת, הוא אומר לו, אני עושה הנחה בגלל שהוא שלח אותך, אבל באמת זה לא היה הנחה בגללו.
כן.
אלא הוא עושה את זה לכולם.
גנבה דעת או לא?
גנבה דעת או לא?
במקרה הזה, אחרי שאני זכיתי בהנחה של 10% בגלל אריה, אני חייב לאריה. הבנת?
לא הבנתי. האם זה הנחה?
אתה הרב זעפרני אומר לי, לך תקנה אצל ההוא, תגיד לו שאני שלחתי אותך, אעשה לך הנחה. בסדר? אני הולך לחנות, אני אומר לו, הרב זעפרני שלח אותי. אין, איזה יופי, 10% הנחה, רק את החבר של הרב זעפרני. בסדר? יצאתי מהחנות שמח וטוב לב, קיבלתי 10%. למי אני חייב על זה? לך?
בדיוק, אתה רוצה להגיד שלכן זה בעיה?
ודאי.
הבנתי.
אני מהרגע הזה מחויב לך בטובה כנגד. בזכותך קיבלתי 10% כאן, מחר אני צריך להחזיר לך בטובה אחרת.
נכון מאוד.
זה גניבה דעת.
זה מה שאומר השולחן ערוך בלשון שלו, ואף לגנוב דעת הבריות בדברים שמראה שעושה בשבילו ואינו עושה, אסור. גם דבר כזה שאתה מראה שאתה עושה בשבילו ואתה לא עושה בשבילו, זה אסור. ולכן אתה הזכרת את זה ברמז, וזה מאוד חשוב. אם אני עכשיו, לי היה כזה סיפור שהבאתי מתנה למישהו, והייתי בטוח שזה מתנה מאוד יקרה. פתאום אשתי אמרה לי, אתה נורמלי, זה מזויף בכלל, זה מאלי אקספרס, לא יודע. זה לא מתנה מקורית. מתנה הזאת ספציפית, יש שם מתנים מקוריים, אני לא מדבר. אז זה היה מזויף. מה לעשות עם זה? אני צריך להודיע או לא צריך להודיע לו? אז פה, בגלל שהוא חושב שהבאתי לו משהו יקר, זה נכון, הבאתי לו באמת משהו יקר. זה שזה לא באמת יקר, זה לא משנה, כי אני מבחינתי הייתי מוכן לתת לו דבר יקר. אז לכן אין בזה בעיה של גניבת דעת.
אוקיי. טוב, בוא נראה אם יש לנו כאן גם מאזינים שכותבים דברים. כותבים על האומר דבר בשם אומרו. טוב, זה דיון בפני עצמו, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אתה יודע, השאלה אם מותר לגנוב חידוש תורה ממישהו.
פשוט שאסור.
כן, אבל זה לא מדין גניבת דעת.
גם וגם. גם וגם.
בכלל...
יש מושג בגמרא שאתה רואה שחכם מסוים היה מזכיר בשם מישהו, והוא היה אומר את זה, אפילו שזה לא היה בשמו, כי איך דליקבלו מיני, כדי שיקבלו את זה ממנו. אז זה דבר שמותר לעשות, רואים בצורות מסוימות, כי היה לזה מטרה נעלה, שמותר מחמת זה, אבל אי אפשר לדמות דברים אחד לשני. שזה תשובה ארוכה בתורה לשמה. אבל אם יש לנו דקה, אני רוצה להגיד לך עוד ציור מאוד מעניין.
כן.
שהיה לי. סיפר לי אחד, בזמנו כשהייתי בכולל, סיפר לי אחד, הוא אומר, תשמע, כל פעם שאני מגיע לטסט, תופרים אותי. פעם אגב, פעם פנס, פעם איזון גלגלים, כל פעם סיפור אחר. אני לא יודע מה לעשות. בא חבר אחר, ואומר לו, תשמע.
איפה אתה עושה טסטים?
בדיוק. הוא אומר לו, במכון מסוים, אנחנו לא נזכיר את שמו.
כן.
סיפור אמיתי. הוא אומר לו, תשמע, תגיד, יש כלל ברזל, מישהו אמר לי את זה, ממה זה אני עושה את זה?
אתה, כשאתה מגיע לטסט, תחפש קודם כל את משה, זה הקרח. עם הכיפה הקטנה, תיגש אליו,
ותגיד לו, אבי,
אגד,
שלח אותי אליך. הוא אומר, זה נוסחת פלא. הוא אומר, אני בעצמי
עשיתי
את זה כמה פעמים, זה עובד.
עכשיו זה התפרסם בכולל, כל הכולל באים אומרים, אבי מאגד.
עכשיו, אתה לא מאמין. הוא אומר להם, מגיע עם כזה רשימה.
על המקום, מטפל בכל.
הוא אומר, עושה וי, מה שחירום, אז הוא באמת אומר,
אין ברירה, טוב, בלמים, זה.
אבל טעו, שטויות, מעביר וממשיך הלאה. מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה? הרי זה, מה אומרים על כזה דבר מאזינים? זה מעניין אותי. הרי בעצם הדבר הזה נותן בעל לכולם.
לכולם.
הרי אותו בן אדם באגד, זה אח של אותו.
נכון, כן, הוא בסדר.
בעל הטסטים. והוא נותן את זה לכולם. אבל הוא לא אמר את זה לי. הוא אמר את זה
למישהו אחר, דווקא להוא.
האם מותר להשתמש
בזה? אני פשוט עליתי על הקוד.
אותו סיפור עם הפחיות שהזכרת.
כן.
בן אדם יורד לחנות, מה קורה? הוא יורד לחנות והוא בא לקנות, בא לקנות פחית אקסל נגיד. והוא רואה שהפחית הזאת עולה, יש שם מבצע גדול, יש שם עגלה בחוץ, 2.8 שקל. הוא אומר, תשמע, עזוב, אני לא צריך 2, אני לוקח 1, מעביר בקופה, יוצא לו 4 שקלים. הוא אומר, 4 שקלים? אמרו 2.8. בא לבעל המנהל לסופר, אומר לו, תשמע, זה 4 שקלים, זה תקין? הוא אומר, כן. הוא אומר, אז למה אתה עושה 2.8? הוא אומר, חביבי, נתקעתי פה עם מוצרים, צריך להעיף אותם.
אין מה לעשות, שחרר.
תלמד, תלמד.
תלמד.
מותר לעשות דבר כזה?
תלוי.
אבל הוא אומר, זה באמת הנחה. הוא אומר, תבדוק בכל
כי בכל החנויות זה עולה 7 שקל.
5 שקלים, 6 שקלים. אני נותן ב-4 שקלים. מצד שני, הוא אומר 2.8.
אז הוא עובד עליי קצת.
בדיוק. זה גניבת דעת או לא? אני חייב לשמוע מהמאזינים אומרים על דבר
הזה. אז בוא נשמע את המאזינים מה הם אומרים על זה, וגם נקרא מה שכותב לנו כאן ארי רוזנברג במייל. מביא בשם רב חיים קניבסקי סיפור מעניין. הייתה פעם חתונה, ושתי אולמות, אחד ליד השני. והגיע איזה ראש ישיבה לאולם, ראו אותו בפתח, אז בשתי האולמות התחילו לשיר יומים. התזמורת, רצים בחורים, אתה יודע, אומרים, בואי נערושי, וזה הגיע לו, רואים אותו יורד מהרכב, שתיהם שרים יומים, יומים, יומים. עכשיו הוא באמת הלך לאולם בצד שמאל. באולם בצד ימין, בדיוק נכנס דוד של הקלה, עשיר גדול. והוא שומע יומים, מה בטוח שזה בשבילו? המבסוט, בא למרכז הריקודים, שרים לו יומים, והוציא בסוף מתנה, נתן צ'ק שמן, אמר, תשמע, כזה כיבדו אותי, נתנו כזה, שרו לי יומים בחתונה. באו לרב חיים קניבסקי, האם צריך להחזיר את הצ'ק הזה? שהם עלו על הטעות, האם צריך להחזיר את זה? ענה רב חיים שלא צריך להחזיר את זה, למה? כי הייתה לו הנאה מנתינת הצ'ק.
זאת אומרת, אני באמת נתתי משהו.
יש לזה ערך.
וואי, אתה חייב לחדד את זה. יש פה משהו שבעצם הרי כן גנבתי את דעתה.
הרי הוא לא...
שרתי לו יומי באמת.
הרי אם הוא היה יודע שלא שרו בשבילו, לא רק שהוא לא נותן צ'ק, הוא גם היה יוצא משם. גנבנו את דעתו עד הסוף כמו שצריך. והוא בתמורה לגניבת דעת הזאת, הוא גם הוציא כסף. הוא שילם על זה, אומר מרן רב חיים, שעל זה הוא שילם, מה אתם רוצים?
נתת לו יומים או לא נתת לו יומים? נתת לו יומים.
הוא נתן $1,000, זה השיר, זה מה ששווה השיר.
זה השווי של זה.
כן, זה ממש רואים פה בצורה מוחשית, יש הכוח לארי רוזנברג במייל. כן,
סיפור ידוע, דברים מדהימים אבל.
כן, 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 המייל שלנו זה S, אני אומר עוד פעם את המייל, מי שרוצה לכתוב S, 03-593-93, trudel@gmail.com. מאזין על הקו, שלום. שלום למאזין מאיתנו. דוד, כן. שלום דוד, לא שומעים אותך, דבר בקול. לא, לא מדבר.
טוב, אז אני
רואה. אין לנו גם הרבה זמן, אנחנו רוצים גם לסכם עוד מעט. מה אתה רוצה לומר?
כן. אני אומר ככה, השאלה הזאת לגבי הסופר, שמוכרים שם פחיות של אקסל ב-2.8, כל הסיפור הזה, יש סיפור דומה של הרב שמואל אליעזר שטרן, תלמיד הרב אוזנר, בספר שביבי אש, חלק ב' בפרשת בהר, ושם הוא שואל את השאלה הזאת, והוא מתלבט שם, בסוף הוא מסיק מה שהוא מסיק. לכאורה, לעניות דעתי, זה דברי השולחן ערוך מפורש. מה אומר השולחן ערוך? אם אתה מראה שאתה עושה בשבילו ואינו עושה, אסור. זאת אומרת, אני חושב שאני עושה את זה בגלל, למה אני הולך קונה את הפחיות האלה? כי אני יודע שיש פה 2.8. זה לא באמת 2.8. זאת אומרת, גם אם זה היה 1, זה גם היה 4 שקלים. נכון שאתה באמת עושה פה מבצע, זה מבצע, זה נכון. אבל מה שאתה עשית 2.8 זה לא היה נכון. זה לא היה בשבילי. אותו דבר גם הסיפור הזה עם הטסט.
טוב.
אתה לא עשית, לא לי אתה אמרת. למי אמרת שאתה הולך, למי אמרת שתגיד שזה מאגד שלח אותך? למי אמרת את זה? לא, לא אמרת את זה לי, אז לכן זה אסור.
אוקיי, עוד משהו, רק מישהו שכותב לנו כאן בנושא פרעו, ממש בקצרה, בתוכנית של מני גירה שוורץ פה הביא בשם איזה ספר, לא זוכר איזה, כך כותב לנו כאן מאזין, שבאמת הם התכוונו לצאת 3 ימים, פרעו הוציא אותם ביום חמישי, בשבת הם שבתו, וביום ראשון היו צריכים להמשיך את היום השלישי. זה לא נחשב השבת הזאת, הוא אומר. שבת הם במילא שובתים, וזה פרעו ידע. כלומר, אנחנו יום אחד היה יום חמישי. היום השני זה לא שישי שבת, היום השני צריך להתחיל עוד פעם ביום ראשון. רגע, והוא כבר ביום ראשון יצא לרדוף אחריהם, ממילא הוא הפר את ההסכם, ובאותו רגע כבר לא הם מחויבים לחזור. טוב, איזה וורט
יפה. אז הם לא חשבו ללכת, הם לא חשבו ללכת
לשלושה ימים. הם חשבו באמת לשלושה ימים. אוקיי,
אני רוצה להציג פה עוד שאלה.
יש פה שאלה אקטואלית גם למחר, שמאזין שואל, מחר יש הפגנה בירושלים ומארגנים טרמפים להפגנה, האם יכול להצטרף לטרמפים ולהיות בהפגנה דקה שתיים בשביל לצאת ידי חובה? וקיבל טרמפ. זה הסעה מאורגנת כזו.
והם עושים את זה בשביל ההפגנה?
הם עושים את זה בשביל ההפגנה. הוא יורד מהאוטובוס, נמצא שתי דקות בהפגנה, והולך לסידורים בירושלים, נסע בחינם.
יפה, אז אם ברור שדעת המארגנים...
שיהיו גם כמה כאלה.
שיהיו גם, לא, שיהיו זמן ארוך בהפגנה, ועכשיו הוא יוצא שם דקה, אז ברור, זה אפילו גניבה ממש. זה יכול להיות בעייתי ממש. אבל אם, הוא לא אמר כלום. ואם היו יודעים אותם טרמפי, נגיד, אחד עולה בטרמפ, ולא יודעים שהוא בא לעשות הפגנה, אם היו יודעים שהוא הולך לעשות הפגנה, לא היו מעלים אותו. זה עניין אחר, הוא לא אמר כלום.
אז מי שנוסע בהסעה מאורגנת למקום מסוים, יוצא מהשכונה עכשיו אוטובוס לחתונה בבני ברק. אני באמת לא התכוונתי לנסוע לחתונה הזאת, אני התכוונתי לעשות סידורים בבני ברק. אבל יש אוטובוס, הלוך חזור, אז אני אסע, אני אהיה בחתונה דקה, אני אעשה את הסידורים שלי, ואני אחזור עם ההסעה לחתונה.
זה מסתבר
שאין בעיה.
נכון, כי בדעת אנשים
גם הגעת לדקה,
בדיוק.
כן, חיבדת.
לעומת זאת, הפגנה
הזה, הם רוצים שיהיה אנשים שעה שלמה בהפגנה. אין לנו זמן למאזינים?
כן, לא נספיק.
אוקיי.
יש כמה נקודות חשובות.
אוקיי, אז יש לנו אחד אחרון, ממש בדקה, כן, משפט. מי איתנו?
שלום, שלום.
כן, שלום, משפט קצר, אין לנו זמן.
אני רציתי רק להגיד שהיום מותר לגנוב את הדעת של פרעה, מהו, אנחנו עבדנו אצלו.
יפה.
כן, אז זה הסברנו.
אולי זה גניבה דעת, אבל היום מותר. בצורה כזאת.
כן.
זה הייתה השאלה, יפה.
חזק וברוך שלום. כן, בוא נסכם.
כן, עוד לפני הסיכום, יש לנו כמה שאלות מאוד נוגעות למעשה, גם לגבי שידוחים וגם לגבי גבאי. אני אומר, קודם כל לגבי גבאי, מאוד מצוי שלפעמים עושים עליות, מוכרים את העליות, הגבאי מוכר את העליות, ואף אחד לא אומר, לא קונה. עושה הגבאי בקריצה לאחד מהמתפללים, אומר, תקנה, כאילו הוא עושה אפקטיבי, הוא לא ישלם על זה.
בדיוק.
ואז הם ככה גורמים שיש אווירה כזאת של...
אווירה שקונים. אבל למה אתה הולך לגבאי בית כנסת? דינר. אני מלכי דינרים, יוקרתיים מאוד. יש בקהל, וזה תמיד אני מתלבט בשאלה הזאת.
זה קצת יותר חמור אפילו, כן. לכן לבטי של...
בא מארגן, המפיק אומר לי, תקשיב, שאתה מתחיל, אתה מדבר על המוסד, אתה אומר, מי רוצה הראשון, להיות הראשון שזוכה להיות בהנחת אבן הפינה, המטר הראשון של הבניין? הוא אומר, יש כבר איזה כמה שסיכמנו איתם, שהם נותנים לך מיד איזה 30 מטר. זה חבר'ה מהפקה שתולים בתוך האירוע. וישר אחד קופץ, 20 עליי, 10 עליי, 5 עליי, מתחיל להתעורר, ואז התורמים האמתיים מתחילים לתרום. ואני תמיד, בוא למה זה, 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 זה שקר או לא שקר? מצד שני...
זה דבר מבורך, כי אתה גורם לתרום, לצדקה.
כל הכבוד, מה הבעיה?
נכון. השאלה הזאת נידונה גם אצל הרב שטרן בשביבי אש, חלק ב' פרשת בהר. אבל, מדברנו על זה הרבה אחרונים, אבל הוא מביא את הרב חידה בספר יוסף אומץ. סימן ומזיין, שהוא כותב בצורה ברורה, הדבר הזה אסור לחלוטין. ואני רוצה להגיד יותר מזה, לגבי גבאי, יש דבר יותר חמור, הגמרא בסוכה, דף ממתת הגמרא אומרת, ארבעה דברים, בשביל ארבעה דברים, נכסיהם של בעלי בתים נמסרים למלכות, דהיינו, באים מס הכנסה, לוקחים לו את הנכסים, ולא מבין למה. אחד מהדברים אומרת הגמרא, בשביל אותם אלו שפוסקים צדקה ברבים, ואין נותנים. מסביר המרשה, מה זאת אומרת הם פוסקים צדקה ולא נותנים? אומר המרשה,
הוא נהנה מהכבוד.
בדיוק. אומר המרשה, הם אומרים, למה הם אומרים שהם נותנים? כי הם רוצים שכולם יבואו ויתנו, כמו הסיפור שהבאת. זה המטרה שלהם, עושים אפקטיבי כדי שיתנו. גם זה גורם לבעיה, ועד כדי כך, כזה חמור, למה? כי כולם מוכרים להם טובה, איך הבן אדם הזה תורם כסף?
אז רגע, במחירה פומבית, במחירה פומבית, שאני רוצה להעלות את הסכום, לא, אני באמת מתכוונתי לתרום 1,000 שקל, בסדר? 1,000 פעם ראשונה, מישהו צורק 1,100, אני אומר, בוא נראה אם הוא מוכן לתת 1,400, אני סתם זורק 1,200, עכשיו, אם זה היה נגמר כאן, אני הייתי אוכל אותה, הייתי משלם פה 1,200 שקל.
בסדר, אז אמיתי.
אבל העליתי את ה...
אמיתי.
אבל כוונתי הייתה לסחוב אותו קצת למעלה.
לא אכפת לי כוונה, עוד פעם, זה דומה למקרה של פרנק הנפטי שהבאת.
בדיוק.
כי הבן אדם באמת מוכן לשלם.
הבן אדם באמת מוכן. אם זה היה נצר ב-1,200, מתי היית משלם, אז זה מותר. אבל כאן במלכתחילה לא התכוונת לשלם. וגם מה שהוצאת מהפה, אתה באמת לא משלם. זה הבעיה.
ואני רק רוצה להגיד לאלו שתמיד חכמים בינינו, שיש על זה הרב שטרן ברבות תשובות והנוגות, כרך ד' סימן רשת ז'. אני רק רוצה לגעת בעוד נקודה מאוד חשובה.
אגב, מה אני עושה בדינרים?
שידוחים.
כן, אוקיי. מה אני עושה בדינרים כדי לצאת מהבעיה הזאת? אני אגלה לגולם סוד. אני בא לבעלים של ראש המוסד הזה, ואני אומר, תשמע, המפיק מבקש, הוא אומר פה שיש פה כמה חבר'ה בהפקה שיצעקו וכו' וכו'. אני רוצה שהדבר הזה יהיה על דעתך. שאתה מראש מוריד להם מהכסף, או מתחשבן איתם בדרך אחרת, על זה שהוא נותן $1,000 עוד מעט, אתה צריך להתחשבן איתו. תודה רבה, שלום. אני מנחה. אז הוא אומר, כן, כן, אוקיי, אני אעשה לך הנחה בתמורה לזה. פתרנו את הבעיה. אתה מבין? זה פותר את הבעיה. ואז באמת שהוא צועק $1,000, הוא נתן לו משהו בשווי, הוא לא נתן לו $1,000 מזומן.
צריך להכיר את הפרטים.
נתן לו שווי, כן, נתן לו איזה משהו שהוא ערך, שווה ערך. לכסף כזה, אז הוא הוריד מהשכר שלו המפיק הזה בתמורה לדבר הזה, מצוין, סגרנו.
אני רק רוצה לגעת בנקודה של שידוכים ופרסום, בוא נראה אם נספיק. נקודה ראשונה לגבי שידוכים, הרבה פעמים שואלים בין כמה הבחור, בין כמה הבחורה, ולא רוצים לספר שהבחורה קצת יותר גדולה מהבחור.
כן.
והשאלה הזאת נשאלה גדולי הפוסקים, הרב אלישי ושלמה זמן אוירבך.
הגרון, הגרון.
כן, מה זה, תוכנית הגרון, אין את זה היום, קיים?
כן, לא יודע.
זה דבר ישנים. עכשיו השאלה היא, האם באמת יש בעיה לספר? אני זוכר שהייתי בחדר, התקשר מישהו לחבר שלי, חבר חדר, והוא אמר לו, תגיד לי, בכמה גובה, כמה גובה החבר שלך, חיים, כמה הוא גובה? הוא שואל אותי, בכמה גובה? אני אומר לו, 1.70 מטר. הוא אומר, במקום 1.80 מטר. מותר לעשות את זה?
מה זה?
מה זה הדבר הזה? אז התשובה היא, אני לא רוצה להאריך, הנקודה היא כזאת. למעשה, כלל העניין, אומרים לכאן, לכאן, אבל כלל העניין הוא דבר כזה. שינוי שהוא לא משמעותי. ואתה יודע שגם הבן אדם בעצמו לא אכפת לו.
לא קריטי.
בדיוק. יעשה פה, זה בלגן קצת. אז אין עניין לספר את זה, ועניין להגיד את זה, אתה יכול לשחק הלאה, ובאיזשהו
שלב. אבל דבר משמעותי בשביל המשודח.
בדיוק.
קריטי, שאתה יודע שאם היית אומר לו 1.70 מטר, הוא לא היה ניגש להצעה הזאת מלכתחילה. ומטר 80 הוא כן ניגש. אתה יודע את זה, זה אסור.
אני רוצה להוסיף.
ולכן לשנות בגיל, שנה לפה, שנה לשם, שזה
תלוי במקרה.
אם הבן אדם קריטי בשבילו, אז זה באמת נושא מסוים. עכשיו גם אין עניין לשקר בדברים שעוד דקה מגלים. זה סתם טיפשות.
לפעמים, אבל אתה דוקע את הבן אדם, הוא כבר לא יפסיק את זה.
כן, אבל אחרי פגישה, מה זה? תגיד לי, זה 1.80 מטר.
אם זה מום אמיתי, היה לי חבר, סיפר, אולי שומע באוזן אחת, והוא התייעץ מה לעשות. והוא אמר שאמרו לו, אני לא לוקח על זה אחריות, הוא אמר שאמרו לו שבפגישה שלישית הוא יספר את זה. למה? כי זה לא באמת משמעותי, אבל זה כן, זה כן, זה כן בום. מצד שני, זה לא באמת מפריע. אז הוא אמר, תחכו שיהיה פגישה שלישית, שזה יהיה
באמת הקשר. באמת, הכל מתחזק.
בדיוק. אבל ברור שכדורים, דברים כאלה, ודאי
כן, ודאי, שאלה. ודאי, ודאי.
נקודה אחרונה לגבי פרסום. אני רוצה לומר, לגבי פרסום, מאוד מצוי, שמפרסמים.
תמונה למחשה בלבד.
כן,
אז מישהו שם תמונה ולא כתב את זה.
זה בעיה. יותר מזה. אני אגיד לך משהו יותר מזה.
לא רק מבחינת החוק, מבחינה הלכתית. נכון. מבחינת החוק יש בזה גם בעיה.
נכון. כותבים על ספה. מחיר 3,000 שקל עם פס אדום מעל, מחוק. כמה המחיר עכשיו? 900 שקל. עכשיו, המחיר האמיתי של זה גג 1,500. מה אתה חותב 3,000 שקל?
הוא רוצה להראות שהפער בין זה לזה, למשוך.
בעיה גדולה מאוד. אתה גונה ודעתם, אפילו שזה פרסום. תגיד לא פרסום.
לא, אבל הוא חושב שהוא קנה נכס בערך 3,000 שקל.
בדיוק.
וזה לא.
אתה מגיע לחנות משקפיים, מופיע לך מודעה כזו גדולה.
כל המסגרות חינם.
כל המסגרות 70%.
70%, טוב.
לא צריך להגזים. כל המסגרות, אנחנו לא מדברים על מישהו ספציפי, אבל הרעיון.
1+1, כן.
כן, 70% הנחה על כל המסגרות. ואתה מגיע, אתה בא לקנות את המשקפיים, אתה רואה שהזגוגיות עולות און תועפות. אתה אומר, רגע, מה זה? הוא אמר 70%. בסדר.
זה על הדשות.
הזגוגיות הן באמת 70% הנחה? כן, הן 70% הנחה, ולכן אין בזה בעיה. אבל אם זה באמת 70% רק על 3 דגמים, וזה לא על כל החנות, אז זה בעיה, אתה צריך לכתוב את זה. תסכן אותה.
סיכמנו רבותיי, אין לנו זמן, נגמר הזמן, אז במשפט אחד אחרון רבותיי, בכל מקום שבו יש לשני נטיעת דעת, שמהרגע הזה הוא מחויב אליך בערך מסוים, הוא חייב לך סכום מסוים, הוא חייב לך טובה בהיקף מסוים, בגודל מסוים, הוא חושב משהו מסוים על האיש הזה, הוא החליט לעשות החלטה מסוימת בעקבות מה שאתה אומר לו, ומאותו רגע נוצר בדעתו, בעקבות הדברים שאתה עושה, אומר או לא אומר, נוצר בדעתו חוב כזה, שיש לו ערך, הרי זה גניבת דעת. בכל מקום של השני, אין שום דבר, אין שום נזק, סתם הוא נהיה מזה מבסוט. שמע משהו, חשב ככה, לא שאל, כן שאל, אבל אין לו באמת מהרגע הזה איזה מחויבות ערכית.
במקרה חריג, בדרך כלל כן יש איזה מחויבות.
כן, אז זה לא גניבת דעת, המקרים האלה הם הנדירים, רוב המקרים הם לא, זה מסכם לנו את העניין. יש לנו לחץ באוזניות מנתי שולמן, כרגיל, אז אנחנו סיימנו כאן את תוכנותינו. הרב חיים זעפרני, תודה רבה.
תודה רבה.
שבוע הבא, תוכנית מתחילה ב-10.
לשים לב.
כן, לא, שתבוא בזמן. 10. תודה רבה לפנחס בינדר הטכנאי, ומיד אחרינו באולפן בבני ברק עורך הדין רוני פלוך. שלום לך, לילה טוב.
לילה טוב. פלוך, לא פלוך.
פלוך, פלוך, סליחה.
פלוך,
במורה. גזלנו לך דקה.
דקה וחצי.
מה זה נקרא, גניבת דעת?
לא, לא גזלת לי, גזלת למאזינים.
למאזינים.
אנחנו לא פה בשבילנו, אבי.
כן, זה נכון, אבל השאלה היא כזו, האם דקת שידור אי אפשר להחזיר? רב זעפרני, מה אתה אומר? זה כמו גזל שינה? אי אפשר להחזיר.
איך מצאת קומבינה להרוויח עוד זמן?
אנחנו נגזול לו בגמרי, כמה דקות.
אתה מבין איך עושים? זה השיטה בעצם להמשיך את התוכנית. רוני פלוך, לילה טוב, האזנה מצוינת, אנחנו נאזין לך.
אבי ממרן, תודה רבה, לילה טוב. שומעים אותך פה במהלך השבוע הרבה מאוד ונהנים.
להתראות.
מה אתה אמר, מה אתה אמר, זה אין לו אלא לבך. אין לו